שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה, פרק מספר 159, התשעה במרץ 2015. איך לשדוד בנק בשש מילי שניות, על מסחר ממוחשב במניות. הפרק בחסות GoDesk, ההליכון השלוחני שמאפשר לכם לבצע פעילות גופנית בריאה ומועילה, תוך כדי העבודה השגרתית מול המחשב במשרד. פרטים נוספים והנחה מיוחדת למאזיני עושים היסטוריה, בהמשך. וגם בחסות JFrog, חברה מובילה וחלוצה בתחום ניהול מחזורי חיים של תהליכי פיתוח והפצה של תוכנה. וגם בחסות מדולה, חברת בוטיק בתחום ההשמה להייטק עבור משרות הנהלה ופיתוח. עוד על הליווי הצמוד וההשמה מותאמת אישית שמציעה החברה בהמשך הפרק. Stand by to receive our transmission. Stand by.
עושים היסטוריה עם רן לוי.
ה-18 ביוני 1815, לונדון. נתן רוטשילד היה דמות מוכרת מאוד בקרב סוחרי הבורסה של לונדון. הוא היה נצר למשפחת רוטשילד העשירה, שבניה ניהלו עסקים ובנקים בכמעט כל מדינה אירופית חשובה. באותו היום, כך גורס הסיפור, התהלך נתן רוטשילד במסדרונות הבורסה בסבר פנים חמורות. מצב הרוח הגמומי של רוטשילד הפך לשיחת היום בקרב שאר הסוחרים. כמה מאות קילומטרים משם, בווטרלו שבבלגיה של ימינו, נפגשו כוחותיו של הדוכס האנגלי מוולינגטון עם צבאו של נפוליאון בונפרטה הצרפתי בקרב מכריע. כל הסוחרים ידעו שלתוצאות הקרב יהיו השלכות מרחיקות לכת על כלכלת בריטניה. כולם גם ידעו שמשפחת רוטשילד פרסה במוצת השנים רשת תקשורת רחבת ידיים באירופה. בני המשפחה עמדו בקשר קרוב זה עם זה באמצעות שליחים ורצים מהירים, ועדכנו זה את זה בחדשות חמות ביותר מכל אחת ממעצמות היבשת. אם יש מישהו שיודע משהו על תוצאות הקרב בווטרלו, לחשו השמועות, הרי שיהיה זה נתן רוטשילד. ואם הבנקאי העשיר שרוי במצב רוח כה קודר, הרי זה סימן ודאי לכך שהדוכס מוולינגטון ספג תבוסה קשה, ושכלכלתה של בריטניה עומדת בפני טלטלה עזה. ואם הבורסה עומדת לקרוס, הרי שכדאי למכור את מה שאפשר כבר עכשיו, אפילו במחירי רצפה, ולהציל לפחות חלק מהכסף בטרם שוויין של המניות יתרסק וכל ההשקעות ירדו לטמיון. למחרת היום, עם פתיחת המסחר בבורסה, מיהרו סוחרים רבים להיפטר מניירות הערך שברשותם ומכרו אותן בזול. כעבור יממה הגיעו החדשות הטריות משדה המערכה. הדוכס ניצח ובונפרטה ספג מפלה דרמטית. הכלכלה הבריטית ניצלה ומחירי המניות בבורסה שבו וזינקו מעלה. כשהתפזר הערפל בתום יום המסחר, התברר שהדוכס מוולינגטון לא היה היחיד שהרוויח מהקרב הגדול. נתן רוטשילד הרוויח באותו היום בבורסה כ-6 מיליון לירות סטרלינג. סכום עתק. אני חייב לציין שקרוב לוודאי שלפחות חלק מהסיפור הזה מוגזם ומנופח. על פי אחת הגרסאות, נתן רוטשילד עצמו נכח בעצמו בווטרלו, וצפה במשקפת על שדה הקרב בשעה שהוא מסתכן מפגיעת כדור טועה. כשהבין רוטשילד שהבריטים ניצחו, מהר לעלות על סוסו ודהר כרוח שערה אל בריסל. משם הוא עלה על קרקרה מהירה שלקחה אותו אל סירה ממתינה, חצה את התעלה במזג אוויר סוער, ונחת בלונדון כשהוא מקדים את כל השליחים ונושאי החדשות. בלונדון עתה הבנקאי חליפה מכובדת, והעמיד פנים כאילו שהוא מדוכא, כדי לגרום לכל שאר סוחרים למכור את המניות שברשותם. אנשיו של רוטשילד רכשו את המניות הזולות, וכשהגיעו החדשות הטובות, מכרו אותם בחזרה ביוקר. כאמור, קשה להפריד בין מציאות ובדיון בסיפור כומר עתק וססגוני, אבל כל המקורות מסכימים על כך שנתן רוטשילד הרוויח הון כתוצאה ממידע מוקדם שהשיג על תוצאות הקרב, בין אם באופן אישי ובין אם באמצעות רשת השליחים המשפחתית. הסיפור על נתן רוטשילד מרתק, מכיוון שהוא מדגים היטב את ההשפעה הגדולה שיש לתכונות אנושיות בסיסיות, כגון פחד, אומץ ותאוות בצע, על המסחר בניירות ערך, השפעה שלא צריכה להפתיע אותנו, שכן מי שבסופו של דבר קיבלו את ההחלטות לגבי קניית מניות ומחירתן, הם בני אדם. אני משתמש במילה קיבלו בזמן עבר, כיוון שבימינו, עידן המחשב ורשתות התקשורת, חלק גדול ממי שמקבלים ההחלטות לגבי קניית מניות ומחירתן, אינם בני אדם. המסחר בבורסה הוא מטבעו פעילות כאוטית. אלפי גורמים אנושיים, כלכליים ופוליטיים משתלבים זה בזה כדי להשפיע על המתרחש בשוק ההון והופכים אותו לבלתי צפוי. בפרק זה ננסה לגלות מה קורה כשלתוך התבשיל המבעבע הזה של מסחר סוער שמושפע מרגשות אנושיים והחלטות כלכליות, מוסיפים טכנולוגיה שמשנה את כללי המשחק באופן מהותי ועמוק. ה-18 בספטמבר 2013, וושינגטון. הסוחרים בבורסות של ניו יורק ושיקגו המתינו בדריכות. בשעה 2 בצהריים בדיוק עמד הבנק הפדרלי של ארצות הברית לפרסם החלטה חשובה לגבי מדיניותו בנושא איגרות החוב ממשלתיות. החלטה שעתידה להשפיע על שערי המניות בבורסות בכל רחבי העולם. הרבה אנשים עמדו להרוויח או להפסיד כסף רב בעקבות החלטה זו. כשאני אומר 2 בצהריים בדיוק, אני מתכוון לכך במובן הצר ביותר של הביטוי. אנשי הבנק הפדרלי נעזרים בשעונים אטומיים המחוילים לדיוק ברמות של ננו שניות ומטה, כדי להבטיח שהמידע יצא בכל הערוצים האלקטרונים, אתר האינטרנט של הבנק, דיווחי חדשות, הודעות לעיתונות וכדומה, בדיוק בשעה היעודה ולא מיקרו שנייה אחת קודם לכן. מה הסיבה לדיוק קפדני כל כך? המכניקה הבסיסית של המסחר בבורסה, הרעיון העקרוני שעומד בבסיס הפעילות הפיננסית הזו, זהה למדי למכניקה שהייתה נהוגה גם בימיו של נתן רוטשילד. מניה של חברה היא יחידה קטנה של בעלות על אותה חברה. אם לצורך הדוגמה אני מחזיק במניה של גוגל, אני אוחז בפיסה זהירה של בעלות בה. אין משמעות הדבר שאני יכול להיכנס למשרדים של גוגל בחיפה ולהתחיל לחלק למתכנתים הוראות, ותאמינו לי, ניסיתי, אבל המניה מקנה לי שותפות מסוימת ברווחים שמפיקה החברה. קניית מניות ומחירתן היא דרך נוספת להרוויח מהן. אם אני מעריך שגוגל תרוויח כסף רב יותר בשנה הבאה משהרוויחה השנה, כדאי לי לרכוש מניה שלה, ואם מישהו יהיה מוכן למכור לי את המניה שברשותו, אני אשלם לו כסף תמורתה. פרט למניות יש סוגים רבים נוספים של ניירות ערך, כמו אגרות חוב, אופציות, חוזים עתידיים ועוד. בורסה היא מקום שבו מתנהל מסחר פומבי בניירות ערך שכאלה, בין קונים ומוכרים. אבל אם הרעיון העקרוני שמאחורי המסחר בבורסה לא השתנה באופן מהותי במהלך השנים, הרי שהאופן הטכני שבו מתבצע המסחר השתנה ועוד איך. עד לפני כמה עשרות שנים היו הסוחרים מחליפים ביניהם פיסות נייר ודפים, אבל כיום כל העסקאות נעשות באמצעים אלקטרונים לחלוטין. מחשב מרכזי במשרדי הבורסה מקבל הוראות קנייה ומחירה מסוחרים, משדך בין המוכרים והקונים ומנהל רישום של העסקאות השונות. בתחילה המחשבים היו רק צינור להעברת מידע. סוחר אנושי היה מחליט אם למכור או לקנות מניה מסוימת, והמחשב היה מוציא את ההחלטה אל הפועל. אבל עם הזמן הלך ותפס המחשב מקום דומיננטי יותר בתהליך המסחר, שהסוחרים למדו לנצל את היתרון הגדול ביותר שלו, מהירות. המחשב, או ליתר דיוק התוכנה שרצה עליו, מסוגל לקבל מידע, לנתח אותו, לקבל החלטה ולהוציא אותה לפועל, בפרק זמן של כמה עשרות עד מאות מיקרושניות. מיקרושנייה היא מיליונית השנייה. 3,000 מיקרושניות, לשם השוואה, הם הזמן שעורך מצמוץ בעין, או פרק הזמן שעובר מהרגע שבו אני מתיישב בקורסה, ועד שאחד הילדים מחליט שהוא צריך משהו דחוף. מהירות זו עשויה להוות יתרון מכריע בזירת המסחר, מאותה הסיבה שהמהירות שבה דהר נתן רוטשילד מווטרלו ללונדון כדי להקדים את כל שאר השליחים, העניקה לו יתרון מכריע. אם הסוחר מסוגל לקבל מידע ולהגיב לו לפני כולם, אזי הוא יכול לקבל החלטות חכמות יותר לגבי קנייה או מחירה של ניירות ערך, ולהרוויח כסף רב יותר. מילות המפתח כאן הן החלטות חכמות. כדי לנצל את יתרון המהירות, על תוכנה להיות מסוגלת לקבל החלטות מושכלות וחכמות על סמך המידע שברשותה. למרבה המזל, חלק לא מבוטל מהחלטות המסחר שמקבלים בני האדם, ניתן לפרק במרכאות לסדרת החלטות או צעדים קטנים ופשוטים יותר, שאפשר להמיר אותן לשפת הלוגיקה שהמחשב מבין. סדרת צעדים זו מכונה בהגה המקצועית אלגוריתם. המילה אלגוריתם אולי נשמעת קצת מאיימת לרובנו, אבל המשמעות שלה קלה להבנה. מתכון להכנת עוגה הוא דוגמה מוכרת לאלגוריתם. להוסיף את המרכיב הזה והזה, לערבב אותו כך וכך, לשים בתנור למשך שעתיים, במקרה שלי לזרוק את התוצאה לפח. דוגמה לאלגוריתם מתחום המסחר במניות עשויה להיות, אם מחירה שמניה יורד מתחת ל$10, קנה אותה, המתן שמחירה יעלה ל$20, ואז מכור אותה. אלה אינן בהכרח הוראות חכמות או מתוחכמות במיוחד, אבל כפי שנגלה בהמשך, שילובן עם מהירות גבוהה של מחשב יוצר שלם שהוא גדול ומוצלח יותר מסך חלקיו, וזו הסיבה שבארצות הברית למשל עד 70% מההחלטות לגבי קניית ניירות ערך ומחירתן אינן מתקבלות עוד על ידי בני אדם, כי אם על ידי תוכנות. זו גם הסיבה שאנשי הבנק הפדרלי מקפידים כל כך על שחרור הודעות לציבור בכל הערוצים האפשריים באותו הרגע בדיוק, ולא מיקרושנייה קודם לכן. אם מחשב אחד יקבל מידע אפילו שבריר שנייה לפני כל השאר, הוא יוכל לפעול על סמך מידע מוקדם זה ולזכות ביתרון לא הוגן על פני מחשביהם של כל שאר הסוחרים. אם כן, בשעה 2 בצהריים בדיוק פרסם הבנק הפדרלי את החלטתו. כצפוי, פעילות ערה נרשמה בבורסות השונות ברחבי ארצות הברית, ומיליוני דולרים החליפו ידיים בתוך כמה עשרות אלפיות השנייה. אבל מישהו חד עין בבנק הפדרלי הבחין באנומליה משונה במסחר שהתנהל בעקבות ההודעה. אנומליה שהביאה בסופו של דבר לפתיחת חקירה מקיפה. ההודעה של הבנק הפדרלי התפרסמה בוושינגטון והועברה באמצעות סיבים אופטיים לסוחרים בניו יורק ובשיקגו. חוקי הטבע מכתיבים שמידע דיגיטלי נע בתוך סיבים אופטיים במהירות הקרובה למהירות האור, ונדרשים לו כשתי מילי שניות, שתי אלפיות השנייה להגיע מוושינגטון לניו יורק, וכשבע מילי שניות מוושינגטון לשיקגו. אבל אותו פקיד דק הבחנה שעבר על רישומי הקנייה והמחירה, גילה שסוחר אלמוני או קבוצת סוחרים החלו לבצע מספר רב של עסקאות בתוך מילי שנייה אחת בלבד מרגע פרסום ההודעה. זאת אומרת, מילי שנייה שלמה לפני שהמידע יכול היה להגיע לניו יורק, ושש מילי שניות לפני שהוא יכול היה להגיע לשיקגו. אז מה קרה כאן? כיצד הצליח אותו סוחר אלמוני להערים על חוקי הטבע ולזכות במידע מוקדם לפני כל שאר העולם כדי לנצל אותו לטובתו? קיימים שני הסברים אפשריים. הראשון הוא שברשותו של אותו סוחר הייתה דרך מהירה ויעילה יותר להעביר את המידע מאשר הסיבים האופטיים הקיימים. למשל, אם יש לאותו סוחר סיב אופטי שעובר את המרחק מוושינגטון לשיקגו, במסלול ישר יותר מאשר מסלולם של סיבים אחרים, המרחק שיעבור המידע יהיה קצר יותר, ולכן גם הזמן שידרש לשם כך יהיה קצר יותר. העובדה הזו לא נעלמה מעיני סוחרים רבים כמובן, והחל מראשית שנות ה-2000 מתנהל בארצות הברית מעין מרוץ חימוש במרכאות, שבמסגרתו מנסות חברות להניח סיבים אופטיים בין ערים שונות ברחבי ארצות הברית, בקווים ישרים ככל האפשר, כדי לזכות ביתרון של עוד מספר מיליוניות השנייה על יריבותיהן. במקביל, מחירי הנדלן בבניינים קרובים לבורסות השונות זינקו בחדות כשאותן חברות רכשו שטחים כדי להציב את המחשבים שלהן קרוב יותר למחשב המרכזי בבורסה. שוב, בניסיון להרוויח זמן יקר, תרתי משמע. אבל הטיעון הזה אינו תקף ככל הנראה במקרה שלנו. הפרש של 6 מילי שניות גבוה מכדי שאפשר יהיה להסביר אותו בעזרת סיב אופטי שמונח בנתיב מוצלח כזה או אחר. אפילו אם יש בידי הסוחר דרך שונה לגמרי להעביר את המידע, כמו תקשורת אלחוטית למשל, עדיין אי אפשר להסביר את ההפרש. אמנם האור נע באוויר מעט מהר יותר מאשר בסיב אופטי, והמסלול שהוא יעבור יהיה ישיר מנקודה לנקודה, אבל עדיין מדובר בהבדל של אחוזים בודדים, ולא הפרש כל כך דרמטי. ההסבר השני, ההגיוני יותר, הוא שמישהו החזיק בידיו מידע מוקדם לגבי תוכן הודעת הבנק הפדרלי, וניצל אותו כדי להרוויח כסף ממסחר לא הוגן. השאלה המתבקשת היא, מהיכן עשוי להגיע אותו מידע מוקדם? באורח מסורתי, הבנק הפדרלי נוהג להעניק את ההודעות לעיתונאים שונים כרבע שעה לפני שהן עומדות להתפרסם, כדי שיוכלו לנתח ולפרש אותן עבור הציבור לאחר שיצאו לאור. העיתונאים נמצאים תחת אמברגו, דהיינו אסור להם לפרסם את ההודעה עד שהבנק הפדרלי מפרסם אותה. ייתכן ואחד העיתונאים הפר את האמברגו, הדליף לסוחרים מסוימים את ההודעה, וכך חתר תחת מאמצי הבנק הפדרלי לשמור על עיקרון המסחר ההוגן. בתגובה לאפשרות זו, הקשיח הבנק הפדרלי את כללי האמברגו, וכיום העיתונאים שמקבלים את ההודעות מבעוד מועד, נאלצים לשבת נעולים בתוך חדר סגור ומנותקים משאר העולם עד שינתן האישור לפרסום. באורח מפתיע, כשעברו החוקרים גם על רישומי המסחר של שנים עברו, הם גילו שתי עובדות מעניינות נוספות. הראשונה היא שהדלפת המידע החסוי מהבנק הפדרלי מתנהלת כבר למעלה מ-15 שנה, מאז שנת 1997. אותו סוחר או קבוצת סוחרים הרוויחו בתקופה הזו בין 14 ל-250 מיליון דולר לכל הפחות, בזכות הטיפים שהם קיבלו על תוכן הודעות חשובות. העובדה השנייה היא שבמקרים רבים המסחר האסור התנהל אפילו לפני יציאת ההודעה. זאת אומרת, לנוכלים היה מידע מוקדם עוד בטרם יצאה ההודעה לציבור. העובדה הזו מרמזת על כך שייתכן שמקור ההדלפה אינו בהכרח אחד העיתונאים, אלא אולי מדובר בעובד של הבנק המרכזי עצמו. במקרה שכזה, המידע היה ברשות הנוכלים שעות או ימים לפני כולם, וההמתנה עד לרגע ההודעה עצמה היא אולי ניסיון לבלבל את החוקרים ולגרום להם לחשוד בעיתונאים שהם החשודים המיידיים במקרה הזה, במקום במקור האמיתי להדלפה. נכון לזמן זה, הסוחרים, הנוכלים והמדליף שסייע להם עדיין לא נתפסו, כך שיש סיכוי לא רע שעוד נשמע על הפרשה הזו שזכתה לכינוי השוד הגדול של הבנק הפדרלי, The Great Fed Robbery. כך או כך, הסיפור הזה מלמד אותנו שלמרות שהטכנולוגיה משתנה ללא הרף, כנראה שטבע האדם נותר פחות או יותר כשהיה. השישה במאי 2010, ניו יורק. This is not the right time in terms of our previous guest was saying, listen, nobody is in strong enough shape other than the המסחר בשישה במאי נפתח בעצבנות מסוימת מצד הסוחרים. בשעה 2:42 בצהריים של אותו היום היה מדד הדאו ג'ונס, מדד שמייצג את מחיר המניות של כמה מהחברות הגדולות ביותר בארצות הברית, נמוך בכ-300 נקודות מערכו ביום הקודם. הפרשנים בערוצי חדשות הכלכלה היו תמימי דעים שהסיבה לכך היא משבר פיננסי פוטנציאלי באיחוד האירופאי. יוון הייתה חייבת לכמה מדינות מהאיחוד סכומי עתק, אך ההפגנות הסוערות ברחובות אתונה אימו להביא לכך שהממשלה היוונית תחליט שלא לשלם את חובה, החלטה שעשויה לגרור אחריה תגובת שרשרת פיננסית בעלת השלכות חמורות. אך באותו הרגע, כמעט בבת אחת, השתנה קצב ירידת מדד הדאו ג'ונס, שעד אותו הרגע היה מתון ואיטי יחסית, לנפילה מהירה ודרמטית. בתוך דקה אחת בלבד איבד הדאו ג'ונס 100 נקודות נוספות. דקה נוספת חלפה ועוד 100 נקודות עבדו. באולפני הטלוויזיה החלו השדרים להבין שמשהו מאוד לא שגרתי מתרחש בשוק ההון.
Lost their gains on a year-to-date basis. This 500 plus point for we loss that we've seen for the Dow is the biggest day, the biggest one-day loss that we've seen since December 1st of 2008. These statistics, as the market weakens up even more, will probably become outdated. We'll have to refresh them.
כדרכם של פרשנים, ניסו המומחים באולפן למצוא הסברים הגיוניים לנפילה הדרמטית של שערי המניות. הבעיה ביוון הייתה חשודה מיידית כמובן, אבל אולי יש סיבות נוספות. עליית ההגמוניה של מדינות מזרח אסיה? גירעון ממשלתי? מי יודע?
I mean, everybody knows that, but the banks, you know, everybody's going to, all the money, the trillions of dollars of hot money is going to keep pressing until they get a default. Once we get a default, then the euro will stabilize and it'll be interesting again. When I say interesting, meaning that when you buy a stock, you won't get the report and discover you're down $2 from where you bought it, which is what's happening.
שתי דקות מאוחר יותר כבר איבד הדאו ג'ונס 200 נקודות נוספות, והירידה הפכה לנפילה חופשית. כולם, הסוחרים, הפרשנים, העיתונאים, הביטו בגרפים שעל המסך וכמעט שלא היו מסוגלים להאמין למראה עיניהם. בשעה 2:47, 5 דקות בלבד לאחר תחילת המפולת, איבד הדאו ג'ונס קרוב ל-1,000 נקודות. נפילה של 9%. זה כבר לא היה סתם עוד יום רע בבורסה. זו הייתה מפולת של ממש. הירידה הגדולה ביותר ביום מסחר בודד אי פעם בהיסטוריה של הדאו ג'ונס. לשם השוואה, כשהכריזה חברת האחים לימן על פשיטת הרגל הגדולה ביותר בהיסטוריה האמריקנית בשנת 2008, ירד מדד הדאו ג'ונס בכ5% בלבד. באולפני החדשות כבר היה ברור לכולם שמשהו גדול מאוד קורה כאן, ולפחות אצל חלק מהפרשנים החל לנקר החשד שאולי לא צריך לחפש סיבות כלכליות למפולת, כי עם סיבות טכנולוגיות.
הפרק בחסות מדולה, חברת בוטיק להשמה בתחום ההייטק. מדולה היא לא חברת השמה רגילה. זו חברה שדוגלת בעבודה עם מספר מצומצם מאוד של לקוחות ומועמדים, כדי לספק להם את השירות הטוב ביותר. כמה זמן לדעתכם לוקח להקים חברת השמה איכותית ומצליחה שכזו? נחשים? התשובה תפתיע אתכם כנראה. זו כנרת, אחת משתי השותפות שהקימו את מדולה.
החברה זה הוקמה כחברת בזק, היא הוקמה ביום אחד. אני בדיוק סיימתי עבודה במרכז והייתי בפעם הראשונה בדרך לחתום אבטלה. זה היה הפעם הראשונה שאני בדרך ללשכת אבטלה, ובעודי ברכב התקשר אליי מועמד שהגיע דרכי לחברה שבה הוא עובד עד היום דרך אגב, והוא אמר שהוא נתן המלצה חמה לחבר בעל חברת סטארט-אפ. החבר, הבעלים של החברת סטארט-אפ, באמת התקשר אליי תוך דקות אחדות. אני בדרך ללשכה אמרתי לו, אני בדרך למשרד, אני אעזור לך בעוד חצי שעה.
למשרד.
כן, למשרד. בינתיים התקשרתי לענבר, אמרתי לה, טוב, יש לנו לקוח, אנחנו מקימות חברה. ענבר אמרה לי, קדימה, עד הערב היה לנו הכל. הקמנו את שם החברה, רכשנו דומיין, בנינו לוגו, כתבנו חוזה ויצאנו לדרך. זאת אומרת, כל החברה הזאת הוקמה תוך יום, ותוך מספר חודשים התחלנו לעבוד עם ה-Innovation Center של Citibank, עם מייקרוסופט, עם חברות הסטארט-אפ החזקות והמובילות בארץ. זה פשוט תענוג. אנחנו עובדות עם חברות מדהימות אחת-אחת.
ואתן גם מאוד בררניות בעצם בלקוחות שאתן בוחרות, נכון?
כן, חברת השמה רגילה עובדת עם מינימום 400 לקוחות. אנחנו עובדות בערך עם 30 לקוחות, אבל בצורה מאוד 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 צמודה. אנחנו יודעות על כל פרויקט פיתוח הכי מגניב, על כל דבר שרק פותחים, ועל רוב התקנים לפני שפותחים אותם בכלל לחברות אחרות, קודם כל פונים אלינו. גם דרך אגב מבחינת הפרופילים של האנשים שאנחנו מגייסות, אנחנו מגייסות אנשים מהשורה הראשונה. בכל הדרגים הטכנולוגיים, כל מה שקשור לטכנולוגיה, מפתחים, ארכיטקטים, אנשי בדיקות, חוקרים וכו', זה אנשים מאוד מאוד חזקים בתחום. אז גם מהבחינה הזאת חשוב לנו שהחברות יהיו פחות או יותר מאותם סטנדרטים, יחפשו את אותם אנשים, יעניקו תנאים טובים, יהיו חברות טובות לטווח ארוך. אני לא אקח חברה שאני יודע שהיא בעייתית מבחינת התעסוקה שלה, שיש שם תחלופה גבוהה של אנשים שהיחס לעובדים הוא לא הכי נעים. אז יש כאן פילטרציה מאוד גבוהה שלנו.
אתם מוזמנים לשלוח את קורות החיים שלכם דרך אתר הבית של מדולה, www.medula.co.il. זו לא הייתה הפעם הראשונה שבה הופנו אצבעות מאשימות אל המחשבים. ב-19 באוקטובר 1987 קרסו הבורסות בכל רחבי העולם במה שכונה יום שני השחור. הדאו ג'ונס למשל צנח בכ-22%. אנליסטים רבים האשימו את תוכנות המסחר שכבר אז היו בשימוש נרחב בבורסות השונות בכך שמכרו מניות רבות במחירים נמוכים בשעת המשבר וכך החריפו את מפולת המניות והאיצו אותה. אבל למפולת המניות ב-1987 היו גם גורמים אחרים. הצמיחה האמריקנית נבלמה באותה התקופה והכלכלה כולה נכנסה למיתון. נוסף על כך, איראן שיגרה טילים ימיים אל שתי מכליות נפט אמריקאיות במפרץ הפרסי, והחששות מקונפליקט שישפיע על שוק הנפט העולמי גרמו לעצבנות בשווקים. במילים אחרות, אי אפשר לומר בוודאות שלתוכנות הייתה השפעה מכרעת על המשבר. במקרה שלנו עם זאת, דוח מיוחד שפרסמה ועדה ממשלתית 5 חודשים לאחר האירוע, הטיל על האלגוריתמים אחריות ישירה וכמעט בלעדית להתרחשות. כדי להבין מה גרם להתרסקות הבזק של הבורסות, פלאש קראש, כפי שמכונה התופעה הזו, יש ראשית להכיר סוג מסוים של מסחר ממושב שמכונה מסחר בתדירות גבוהה, High Frequency Trading. בסוג זה של מסחר, המחשב קונה מניה או אופציה כלשהי ומוכר אותה כעבור דקות או שניות ספורות בלבד. זאת אומרת, מסחר בטווחי זמן קצרים וקצרים מאוד ולא השקעות לטווח ארוך. אבל בפרק זמן כה קצר, שוויו של נייר הערך משתנה רק במעט, סנטים בודדים ומטה. אבל כיוון שהמחשב מסוגל לבצע אלפי עסקאות זריזות שכאלה בכל שנייה, הסנטים הבודדים עשויים להצטבר ולהפוך למיליוני דולרים. החל מראשית שנות ה-2000, מסחר בתדירות גבוהה הוא אחד מסוגי המסחר הדומיננטיים בשווקי המניות, וכמחצית עד 3/4 מסך כל העסקאות בניירות ערך הן עסקאות בזק שכאלה, שנעשות באופן אוטומטי לחלוטין בין תוכנות שקונות ומוכרות מניות זו לזו אלפי פעמים בכל שנייה. על פי הדוח הממשלתי, בשעה 2:32 של אותו היום, השישה במאי, החלה חברה כלשהי למכור ניירות ערך בבורסה של שיקגו, בשווי כולל של למעלה מ$4 מיליארד, היקף שנחשב לחריג ביחס להיקפי המסחר הרגילים. מי שרכשו את ניירות הערך שמכרה אותה חברה, היו בעיקר תוכנות מסחר בתדירות גבוהה, ובהתאם ליהודן ולאופי פעילותן, הן החזיקו בניירות הערך אלה לשניות או לדקות ספורות, ואז מכרו אותן לתוכנות מסחר אחרות.
וגם תוכנות אלה החזיקו בניירות הערך למשך זמן קצר, ואז מכרו אותן. למי? לתוכנות אחרות. שמכרו אותן לתוכנות אחרות. שמכרו אותן לתוכנות, שמכרו אותן לתוכנות אחרות, ואני חושב שאתם מבינים את התמונה הכללית. המחירה הראשונית של ניירות הערך יצרה סערה של פעילות מסחר אינטנסיבית, שבה מאות אלפי ניירות ערך החליפו ידיים בפרק זמן קצרצר. דמינו לעצמכם מחוות רותחת ובה מעט שמן רותח, ולפתע אנחנו שופכים לתוכה עוד חומר דליק. אם מדובר בכמה טיפות של חומר דליק, שום דבר לא יקרה, אבל כאן היה מדובר בכמות גדולה מאוד של ניירות ערך שהחליפו ידיים כתוצאה מאותה מחירה ראשונית גדולה ופתאומית, ששקולה לתוספת הגונה של חומר דליק לקלחת הבוערת. התוצאה הייתה התלקחות ספונטנית וחזקה, שבאנלוגיה שלנו מתרגמת לתנודתיות גבוהה מאוד בשוק המניות. רבות מהתוכנות האלגוריתמיות שעוסקות במסחר בתדירות גבוהה, מכילות מנגנוני הגנה אוטומטיים, שנועדו לזהות מצבים חריגים שבהם האלגוריתם הקיים לא מתוחכם דיו כדי לטפל. תנודתיות גבוהה וסוערת בשערי המניות היא מצב חריג שכזה, ופתרון מקובל הוא להנחות את התוכנה פשוט להפסיק לקנות ניירות ערך כדי למנוע הפסדים. באותם הרגעים, כשאותן תוכנות זיהו את התנודתיות העזה בבורסה, מנגנוני ההגנה האוטומטיים נכנסו לפעולה. המשמעות הייתה שלפתע היו בשוק תוכנות רבות שניסו למכור את ניירות הערך שברשותן, אבל אף תוכנה לא רצתה לקנות אותן. התוצאה הסופית של שרשרת האירועים הזו, שנמשכה דקות ספורות בסך הכל, הייתה צניחה חופשית של מדד ניירות הערך בבורסה של שיקגו, ומכיוון שכל הבורסות קשורות זו בזו בקשרים הדוקים של היצע וביקוש, המפולת התפשטה במהרה גם לוול סטריט, לנסדק ולבורסות אחרות. אבל אז, באורח מפתיע לא פחות, באותה מהירות שבה צנחו שערי המניות, הן שבו לעלות. דקה אחר דקה טיפס מדד הדאו ג'ונס, ותוך 20 דקות בלבד הוא חזר על כמעט אותה הנקודה שבה הוא היה לפני הנפילה הגדולה. שוק המניות ייצב את עצמו, ומהסופה הגדולה שלפני פחות מחצי שעה אימה לטלטל את הכלכלה האמריקנית כולה, לא נותר כמעט דבר. מה פשר ההתאוששות המהירה? ובכן, למרבה המזל, גם המחשבים המרכזיים בבורסות, המחשבים שמפגישים את הקונים והמוכרים ומצמידים הוראות קנייה ומכירה זו לזו, מצוידים במערכות הגנה אוטומטיות משל עצמן. במקרה זה, המחשב המרכזי של הבורסה בשיקגו זיהה את הנפילה הפתאומית בשערי המניות, וכתגובת נגד החליט לעצור את המסחר לחלוטין למשך 5 שניות. ההפוגה הזעומה הזו הספיקה כדי לבלום את תגובת השרשרת. היא הקפיאה את התנודתיות בשוק ואפשרה לתוכנות המסחר להתאושש ולחזור לפרסם הוראות קנייה. מאותו הרגע רמות ההיצע והביקוש של ניירות הערך החלו חוזרות בהדרגה לערכן הנורמלי, ושערי המניות עלו לרמות שלהם לפני ההתרסקות. ראוי לציין שהדוח שפרסמה הוועדה הממשלתית ספג ביקורת ממספר אנליסטים וחוקרים שלא הסכימו עם ההסברים שהופיעו בו, שהעדיפו להדגיש גורמים אחרים שאולי הביאו למפולת. הביקורת הזו אינה מפתיעה, שכן גם בימים כתיקונם המסחר בבורסה כאוטי מאוד ומושפע מאינספור גורמים גלויים ונסתרים. ההבדל הוא שבימים עברו, כשבני אדם בלבד קיבלו את החלטות המסחר, כנראה שסוג כזה של התרסקות בזק היה נמנע אולי, מכיוון שא', בני אדם מגיבים לאט יותר ממחשבים והמפולת הייתה איטית יותר, וב', ייתכן שסוחרים אנושיים היו מזהים את העובדה שהתנודתיות בשוק היא תוצאה של מכירת ניירות ערך בהיקף חריג ותו לא, ולא איזושהי טלטלה כלכלית גדולה במדינה כולה. ברור בכל אופן שאי אפשר להתעלם מההשפעה שיש למחשבים ולאלגוריתמים על שוק ההון ועל הכלכלה בכלל. כל אלגוריתם בפני עצמו עשוי להיות פשוט יחסית, אבל ההשפעות ההדדיות של ההחלטות שמקבלים אלפי מחשבים, שילוב העובדה שמדובר בפרקי זמן קצרצרים שבני אדם כלל אינם משחקים בהם תפקיד, מכניסות מימד חדש של מורכבות וכאוטיות לעולם פיננסי מורכב וכאוטי בלאו הכי. האחד באוגוסט 2012, וול סטריט. הסיפור הזה מתחיל למעשה עוד לפני האחד באוגוסט. באותו הבוקר הייתה מתוכננת להיכנס לפעילות מערכת מסחר ממוחשבת חדשה בשם RLP בבורסה של ניו יורק. נציגי הבורסה עדכנו את הסוחרים לגבי השינוי המתוכנן מבעוד מועד, כך שלחברות העוסקות בפעילות היה די זמן להתכונן ולהתקן את מערכות המחשוב שלהן בהתאם. Knight Capital הייתה חברה שהוקמה ב-1995 וסיפקה שירותי מסחר לברוקרים רבים אחרים. דהיינו, ביצעה עבורם קניית ניירות ערך ומחירתן בבורסה של ניו יורק. ב-2012 נחשבה Knight Capital לחברה מצליחה ומשגשגת. שווי השוק שלה הוא ערך בלמעלה ממיליארד דולר, ובין לקוחותיה אפשר היה למצוא בנקים גדולים כגון UBS וCitibank. בפרט, מערכות המסחר באלגוריתמים של Knight Capital נחשבו לאמינות וליציבות מאוד, שסבלו ממספר תקלות מועט באופן יחסי. כל המאפיינים הללו, לרוע מזלה של החברה, עמדו להתהפך על ראשה. בחודשים שקדמו לאירוע, עסקו מהנדסיה של Knight Capital בשדרוג מערכות המסחר הממוחשבות של החברה, כדי להתאימן למערכת ה-RLP החדשה שתופעל בקרוב. המשמעות הייתה עדכון חלק מהתוכנה שרצה על השרתים שתקשרו עם מערכות הבורסה וביצעו את פעולות הקנייה והמחירה של ניירות הערך. בפרט מדובר היה על שדרוג חלק בתוכנה הקיימת בשם PowerPeg. בצורך ההסבר, דמיינו לעצמכם את התוכנה כמנוע של מכונית. אוסף של רכיבים וחלקים, מנוע, מכל דלק, מאייד וכולי, שמחוברים ביניהם ומתקשרים אחד עם השני באמצעות צינורות וכבלים. הפרטים הטכניים המדויקים לגבי הפאוורפג אינם רלוונטיים לענייננו, פרט לעובדה הבאה. PowerPeg היה חלק מיותר בתוכנה, רכיב מיושן ולא רלוונטי, כמו מיכל דלק חלוד וישן. בשנת 2003 הוחלט לנטרל את אותו חלק בתוכנה, מכיוון שלא היה בו צורך. אבל המתכנת שנטרל את ה-PowerPeg ב-2003 לא הסיר אותו מהתוכנה, או במילים אחרות לא מחק את הקוד המיותר. סביר להניח שאותו מתכנת שמח על כך שמכיוון שאין עוד צורך בקוד המיותר, אף אחד לא ינסה להפעיל אותו, כמו מיכל דלק ישן וחלוד שצינור הדלק אליו בלאו הכי מנותק, אז אין טעם להתאמץ ולפרק אותו לגמרי מהרכב. ב-2012, כשהגיע העת לשדרג את התוכנה שוב, החליטו המתכנתים להחליף את הפאוורפג המיותר ברכיב חדש שיהיה אחרי על הממשק, מול מערכת ה-RLP החדשה. זו החלטה הגיונית. אם יש לך מיכל דלק מיותר ומיושן ברכב, ואתה זקוק למקום כדי להתקין מצבר נוסף, לצורך הדוגמה, למה לא לפרק את המיכל ולהחליף אותו במצבר? הטכנאים התקינו את התוכנה החדשה בחוות השרתים של Knight Capital, והכל היה מוכן לקראת שעת השין. בראשון באוגוסט, בשעה 9:30 בבוקר, החל המסחר בבורסה בניו יורק. דקות ספורות לאחר מכן, כבר היה ברור שמשהו מאוד לא בסדר. נפח פעילות המסחר היה גבוה ב-30% יותר מהמקובל, ומניות שבהן נצפתה פעילות ערה ביותר, היו מניות שבדרך כלל היו רגועות מאוד. הסוחרים האנושיים שהביטו במסכים נחשו שמדובר בתקלה טכנית כלשהי ושכנראה היא קשורה באופן כלשהו לכניסתה לשימוש של מערכת ה-RLP החדשה, אבל חלפו עוד דקות ארוכות עד שפקידי הבורסה הצליחו לזהות מי הגורם שאחרי לפעילות המסחר הקדחתנית. הייתה זו Knight Capital, שתוכנת המסחר שלה פשוט השתגעה. אין דרך טובה יותר לתאר את מה שהראה באותן 30 דקות שמן 9:30 ל-10 בבוקר. מיד עם פתיחת המסחר החלו מחשביה של Knight Capital להוציא מיליוני פקודות קנייה ומחירה של כ-150 מניות שונות. הבעיה הייתה שאלו היו בקויות שגויות לחלוטין. בדרך כלל רצוי לקנות בזול ולמכור ביוקר, אבל התוכנה של Knight Capital עשתה בדיוק ההפך. היא קנתה מניות ביוקר ומכרה אותן בזול. בכל עסקה שכזו הפסידה Knight Capital כ-15 סנט בלבד, אבל כיוון שמדובר היה בכמה מאות עסקאות בכל שנייה, ההפסדים הקטנים הלכו והצטברו בקצב רצחני. כשהבינו אנשי Knight Capital את המתרחש וחיבו לפסוף את המערכת התקולה, הם נחרדו לגלות שהנזק הכספי נעמד בכחצי מיליארד דולר. כן, שמעתם נכון, הפסד של כמעט חצי מיליארד דולר בתוך קצת יותר מחצי שעה. תחקיר מעמיק מצא שורה של כשלים וטעויות אנוש שהביאו לתקלה המצערת. הטכנאים של Knight Capital התקינו 8 מחשבים חדשים במערכת, אבל התקינו את התוכנה רק ב7 מהם. המחשב השמיני והאחרון הריץ את התוכנה הישנה והלא מעודכנת. כשהחלה המערכת לפעול עם תחילת המסחר, החלו זורמות פקודות מסחר לתוך המערכת. ב7 המחשבים התקינים, הפקודות האלה גרמו להפעלתו של הרכיב המעודכן של התוכנה. במחשב השמיני הם הביאו להפעלתו של ה... פאורפג המיושן, שכבר לא היה צריך להיות שם, מכיוון שהוא היה אמור להיות מוחלף ברכיב החדש. באנלוגיה שלנו, זה כאילו שהשארנו ברכב מיכל דלק, במקום שבו אמור היה להיות עכשיו מצבר. הרכיב המיושן נכנס לפעולה, והפקודות שהוציא לפועל היו שגויות לחלוטין כמובן. זאת ועוד, המערכת זיהתה את העובדה שרכיב התוכנה שהופעל באותו מחשב שמיני אינו הרכיב המצופה, ושיגרה מיילים אוטומטיים בהולים לכמה עשרות עובדים של החברה, אבל איש לא התייחס אליהם עד שכבר היה מאוחר מדי. כשהתפזר האבק גילו מנהליה של Knight Capital שהם בצרות. ל-Knight Capital לא היה די הון עצמי כדי לספוג הפסד כספי כה אדיר בפרק זמן קצר כל כך, והם ידעו שעליהם לנקוט בפעולה דרסטית כדי לשרוד. 4 חודשים לאחר מכן נמכרה Knight Capital לאחת המתחרות שלה בשוק ההון, והפסיקה להתקיים כחברה עצמאית. סוף דבר. מה אפשר ללמוד מכל 4 הסיפורים לגבי השפעותיהם של תוכנות ואלגוריתמים על המסחר בניירות הערך? מצד אחד, הטכנולוגיה החדשה, כמו כל טכנולוגיה חדשה, מעניקה הזדמנויות חדשות בידיהם של אנשים זריזים ומהירי תפיסה. המסחר בתדירות גבוהה מכניס לחברות שעוסקות בו מיליונים רבים של דולרים. הוא אמנם דורש תשתית טכנולוגית נרחבת, השקעה בסיבים אופטיים וכדומה, אבל הסיכון בסוג זה של מסחר נמוך למדי והתשואה גבוהה. זאת ועוד, למסחר בתדירות גבוהה יש גם השפעה מיטיבה על שוק ההון כולו. מיליוני העסקאות הקטנות והמהירות הופכות את המסחר בניירות ערך ליעיל יותר, כמו גרגירים דקים שמשמנים את צירי הכלכלה. גם נוכלים וגנבים מקבלים הזדמנויות חדשות כמובן, כפי שניתן לראות מהסיפור על השוד של הבנק הפדרלי. מהצד האחר, לטכנולוגיה החדשה יש גם לא מעט חסרונות. במישור האתי, ברור למדי שמשקיעים קטנים, כאלה שלא יכולים להרשות לעצמם להקים חוות שרתים גדולות ולהניח סיבים אופטיים, לא מסוגלים להתמודד מול החברות הגדולות במגרש המשחקים שמסחר בתדירות גבוהה. היא גם מטילה לחץ על הברוקרים האנושיים, שפתאום חייבים ללמוד ולהבין מחשבים, אלגוריתמים ותוכנה, תחום שעד לא מכבר היה זר להם לחלוטין. מסחר אלגוריתמי יכול להניב רווחים נעים, אבל הוא גם מוסיף סיכונים חדשים. חברה כמו Knight Capital, שהייתה יציבה ואיתנה מכל בחינה, התרסקה וכמעט שפשטה את הרגל בגלל תקלה טכנית שנמשכה חצי שעה בלבד. ב-2010, שוק המניות בארצות הברית עמד בפני אפשרות מציאותית מאוד של מפולת גדולה, שהייתה עשויה לעלות לאנשים רבים מאוד, כסף רב מאוד, בגלל סדרה של החלטות לא חכמות מצד תוכנות שמצאו את עצמן במצב לא מוכר. למסחר בשוק ההון יש חשיבות אדירה על כלכלת כל המדינות. סכומי כסף גדולים מחליפים ידיים בבורסות השונות ומשפיעים על כל שאר המגזרים בשוק, מתשלומי פנסיה של עובדים ועד הצלחתן או אי הצלחתן של חברות. הכאוס הטבעי ששורר בסוג כזה של מסחר מהווה בלאו הכי אתגר אדיר בפני הכלכלנים שמנסים להבין ולפענח את החוקים השולטים בו. אם מוסיפים לכאוס הזה, את הכאוס שנוצר כתוצאה מאינטראקציות בלתי צפויות בין עשרות אלפי מחשבים, שכל אחד מהם מריץ אלגוריתם שונה ועצמאי לחלוטין, בוא נאמר זאת כך. הייתי ממליץ לכלכלנים חדשים לשקול לקחת גם כמה קורסים במדעי המחשב. לא מזיק. זהו, עד כאן. את הנושא לפרק בחר ניקו פרחי, מאזין ותיק שתרם לקמפיין מימון ההמונים שערכנו לפני כחצי שנה. תודה ניקו. תודה גם לדינה מר מנחם על העריכה הלשונית ולניר סייג שערך את הסאונד והלחין את הפסקול המוזיקלי. מיד נמשיך אל עדכונים לגבי הגרסה האמריקנית של עושים היסטוריה, פתרון חידתו של ניר דהן ועוד, אבל ראשית כרגיל שתי חסויות קצרות. הפרק בחסות GoDesk, ההליכון השולחני שמאפשר לכם ללכת במשרד תוך כדי כתיבת מסמכים, מענה על מיילים וכל שאר הפעילויות השגרתיות. היום כולם יודעים שישיבה ממושכת מול מחשב אינה בריאה במיוחד. כאבי גב תחתון, במיוחד אצל גברים, הם תופעה מוכרת אצל מי שמבלים שעות בכל יום בישיבה מאחורי שולחן. תכירו את דני, מאזין ותיק של עושים היסטוריה והיזם שמאחורי GoDesk. דני סיפר לי על ההליכון החדש שכובש את ארצות הברית ושיתף אותי במרחק המדהים, אני חייב להודות, שהוא עצמו עבר על המכשיר תוך כדי עבודה במשרד.
תראה, הליכון שולחני זה מתקן בעצם מאוד פשוט. זה שולחן עבודה משרדי שמותקן מעל הליכון. זה הסיפור, ואתה עובד והולך באותו זמן. טוויסט פה שבדרך כלל הוא מפתיע, והוא גם זה שבהתחלה יוצר ככה הרמת גבות, זה העניין של קצב ההליכה. כי אנשים שהלכו פעם בחדר כושר והלכו על טרדמיל, יודעים שאי אפשר לעבוד, אי אפשר אפילו לקרוא עיתון, לא כל שכן לעבוד על מחשב, ולכתוב ולקרוא. והטוויסט המעניין פה זה שאם ההליכה היא מספיק איטית, בדרך כלל הולכים בין באזור של קילומטר וחצי, שני קילומטר לשעה, זאת אומרת, ההליכה מאוד מתונה. זה לא מדובר פה על עבודה אירובית. אם הולכים לאט מספיק, אז אפשר בקלות לעבוד, לקרוא ולכתוב בלי שום בעיה, ואני יכול להעיד על זה ממקור ראשון.
איך בעצם הגעת אתה אל ההמצאה הזו?
אני עצמי ניסיתי כמה וכמה פעמים להתחיל כל פעם, כל פעם באתי עם איזו החלטה נחושה, טוב, עכשיו אני מתחיל לשחות, עכשיו אני מתחיל לרוץ, עכשיו אני מתחיל כן, לעשות כל מיני דברים, לנסוע באופניים, וזה מחזיק שבועיים, שלושה, לפעמים חודש, אבל זהו. קשה מאוד להתמיד בזה, וברגע שאתה מחבר את זה לעבודה, פתאום אין עניין. אני מגיע למשרד כמו שאני מגיע כל בוקר, עולה על ההליכון, וגומר את יום העבודה אחרי 12 קילומטר. וככה זה עובד. הרבה אנשים פשוט מבינים כבר, היום יותר ויותר, שהישיבה הממושכת היא מזיקה. מזיקה לגוף בהרבה תחומים, כי הגוף שלנו בנוי בעצם לתנועה ולא לישיבה. היום אנשים שעובדים עבודה משרדית, הם בין 11 ל-13 שעות ביום, נמצאים בישיבה ומנסים לעשות דברים כדי להיפטר מההרגל המזיק הזה שהיום יודעים שיש לו קשר הדוק להרבה מחלות. אני אומר שיש גם אנקדוטה משעשעת, אני עכשיו מסתכל, אני נוהג בגלל מסיבות שלי שזה נחמד לי לרשום את ההליכות שאני עושה, כלומר בסוף כל היום אני רושם, היום הלכתי 12.5 קילומטר. מתברר, אני הסתכלתי עכשיו על הסיכומים שלי, שעד היום הלכתי כמעט 5,400 קילומטר.
5,400 קילומטר?
כן, בשלוש שנים האחרונות, שזה, עכשיו זה כמעט עדשים, כלומר אני כבר באמצע הדרך איפשהו באוקיינוס בין ספרד לארצות הברית, אם אני צועד מערבה, אם אני צועד מזרחה, ואוטוטו אני בסין כבר, עברתי את כל הודו, זה מקסים.
הקליקו על הבאנר של GoDesk באתר הבית של עושים היסטוריה, כדי ללמוד עוד על ההליכון המיוחד ועל ההנחה המיוחדת למאזיני עושים היסטוריה. www.ranlevi.co.il
הפרק גם בחסות JFrog, המגייסת מפתחים בתחומי הווב וג'אווה. אם אתם מפתחי תוכנה, בעיקר בחברות גדולות, יש סיכוי לא רע ששמעתם את השם Artifactory. אפל משתמשים בו, וגם אמזון וסיסקו וטסלה וטוויטר, ועוד המון חברות מהשורה הראשונה, והוא זיקה את JFrog, חברה שיצרה אותו, בפרסים יוקרתיים. אז אם שאלתם את עצמכם מה זה Artifactory, זו ההזדמנות לגלות, וגם לגלות מה קורה ב-JFrog בכל פעם שיוצאת גרסה חדשה שלו. רמז? הרבה בירה מעורבת בעניין, כפי שמספר לנו אלי גבעוני, ראש תחום ה-QA בחברה.
Artifactory זה Binary Repository Manager, ברמה הכי מושטת זה כמו מחסן מאוד מאוד חכם לניהול קבצי בינריז. למעשה אני יכול לשים בו כל קובץ בינרי שאני רוצה, אני יכול לעשות מזה אפילו ספריית וידאו, אבל בעולם הפיתוח זה מקום שמאוד קל ונוח בו לשים את כל המוצרים וגרסאות וספריות או מודולים שהחברה מפתחת ולחלוק אותם עם צוותים או אנשים או לקוחות בכל העולם, שזה Artifactory, שהיום הוא ממש הפך להיות בפקטור בשוק, הרבה מאוד חברות אנטרפרייז כמו אורקל, EMC, CA, אפל, לינקדאין, נטפליקס, טוויטר, הרבה מאוד שמות גדולים וסקסיים משתמשים במוצר Artifactory.
אז מי האנשים שאתם מחפשים? איזה תפקידים? ומה אתם רוצים מבחינת האישיות או היכולות של הבן אדם?
קודם כל, שיהיה בן אדם. זה הכי חשוב. הפן החברתי והאישי הוא מאוד מאוד חשוב לנו. האווירה פה היא מאוד מאוד דינמית וכיפית וחברתית. אתן לך דוגמה, אנחנו פה באופן ספייס גדול, וכל פעם שיש ריליס, אם זה של Artifactory או בינטרי פעמיים ביום, עוצרים הכל, יש לנו כזה כתור, דיסקו, שמים מוזיקה, יש כל פעם מישהו אחר בתורו מוכר שיר, שיר מוצלח אפילו רוקדים, הרבה מאוד פעם, כל יום ראשון יש פה טק-טוק, מישהו עושה איזושהי הרצאה, איזשהו תחום טכנולוגי, ולפעמים אפילו סתם מישהו היה באיזשהו טיול באנטרטיקה, מראה שקופיות ומספר על הטיול, כמובן שזה סיבה טובה לשתות בירה, אין שבוע שלא שותים פה בירה והרבה. חשוב שלנו שאנשים שיהיה לנו כיף לעבוד איתם. אז יש לנו רשימה ארוכה של משרות שכרגע פתוחות, אבל מה שחם חם היום שאנחנו מחפשים בדווח המיידי, זה front-end developer, אנשי UI, JavaScript, Angular, אם יש מישהו טוב ומוכשר, אנחנו מחפשים עכשיו, עכשיו, עכשיו. עוד משרות חמות זה ל-QA, גם QA ידני ו-QA באוטומציה, וכמובן מפתחי ג'אווה, גם מתחילים, גם אנשים עם ניסיון.
אתם מוזמנים להקליק על הבאנר של JFrog באתר של עושים היסטוריה, www.ranlevi.com, למלא את פרטי הקשר שלכם, ונציג של JFrog יחזור אליכם בהקדם. בפרקים האחרונים אני נוהג להתקן אתכם לגבי הגרסה האמריקנית של התוכנית שאנחנו עומלים על הקמתה מאחורי הקלעים. אז עכשיו אני יכול להתקן אתכם שיש לתוכנית החדשה מגישה, שם ואפילו לוגו. אז נתחיל במגישה. שמה הוא קלי אוקלקיאן. אני מקווה שאני מבטא את השם כמו שצריך. היא פודקסטרית אמריקנית שמתגוררת בחוף המערבי. סביר להניח שגם אם אני אהיה מעורב בהגשה במידה זו או אחרת, קלי תהיה זו שתוביל את התוכנית האמריקנית ותקריין אותה. בפרק הבא אני אארח את קלי לשיחה קצרה כאן בעושים היסטוריה הישראלית, ותוכלו להכיר אותה קצת יותר לעומק. מה לגבי שמה של התוכנית החדשה? ובכן, כאן הייתה לנו התחבטות מסוימת. בפרק הקודם ביקשתי מכם המאזינים הצעות לשמות, ואתם נהניתם ובגדול. קיבלנו עשרות הצעות לשמות, ואני לא מגזים. הנה רק מספר דוגמאות על קצה המזלג. Now and Then, Blast from the Past, Past Progressive, New Old Days, The Rest is History, The History Makers, ויש עוד המון המון שמות מגניבים ומאוד מוצלחים. ההתחבטות שלנו הייתה לגבי מה אנחנו רוצים שהשם של התוכנית החדשה ישדר. הרבה מאזינים אמרו לי לאורך השנים שעושים היסטוריה, הוא בעצם שם לא כל כך מוצלח לעושים היסטוריה.
זה נכון שהרבה מהפרקים עוסקים בהיסטוריה באופן כזה או אחר, אבל בעצם אנחנו רוב הזמן מדברים על מדע וטכנולוגיה מזווית היסטורית, ולא על היסטוריה כללית. כשבחרתי את השם עושים היסטוריה לפני 8 שנים בערך, לא היה לי מושג שהתוכנית תפנה לכיוונים שבהם היא עוסקת היום, ממסחר ממוחשב בבורסה ועד טכנולוגיה ושיפוט בכדורגל. על כן, השם שנבחר לתוכנית האמריקנית החדשה הוא כזה שישקף טוב יותר את המהות של עושים היסטוריה, אני חושב. והשם הזה הוא Curious Minds, מוחות סקרנים. זה שם שהתאהבתי בו ממבט ראשון לדעתי, והוא מייצג את מה שאני חושב שהוא הליבה של הפודקאסט. סקרנות ופליאה לגבי הרעיונות העמוקים והמפתיעים שמתגלים לפעמים גם מאחורי הנושאים הכי בנאליים ומשעממים כביכול. אז תודה ענקית לנטליה סגל שהציעה את השם Curious Minds, ולכל המאזינים שהציעו מגוון נהדר של שמות אפשריים. ברגע שיש שם, אפשר גם לעשות לוגו, וכאן התגייס לעזרתנו חיסקי אינדורסקי, שעיצב את הלוגו הנוכחי של האתר הישראלי של עושים היסטוריה, ועכשיו יצר גם לוגו בסגנון דומה לתוכנית החדשה. אז תודה רבה, גם לחיסקי. לפני שנמשיך לפתרון חידתו של ניר דהן, אני חייב לכם הסבר קטן לגבי הפרק בשידור חוזר שעלה לאוויר בשבוע שעבר. בסוף השבוע הקודם העליתי בשידור חוזר את פרק 109, להטיש את הקודו, על ריצה למרחקים ארוכים. הפרק הופיע באתר הבית וגם בפיד ה-RSS של התוכנית, וכנראה שדי הפתיע ואולי אפילו קצת בלבל חלק לא מבוטל מהמאזינים. מה פתאום מופיע פרק ישן בתור פרק חדש? אז אני חייב לכם הסבר ואולי אפילו קצת התנצלות. בדיעבד אני חושב שהייתי צריך להגיד מראש כמה מילים לגבי העניין. אז ככה, מדי פעם בפעם אני מתכוון להעלות לאתר ולפיד פרקים ישנים של התוכנית. שידורים חוזרים שכאלה משרתים שתי מטרות טובות. הראשונה היא שאנחנו מסוגלים לנצל את הפרקים הישנים כדי לזכות בחסויות חדשות. במקרה של פרק 109 למשל, הייתה לנו חסות חדשה של GoDesk, והערכתי שהחסות תתאים במיוחד בתוך פרק שעוסק בספורט ובאורח חיים בריא. כפי שאתם ודאי מבינים, לא קל להתחרות בשוק הפרסום מול גוגל, פייסבוק ושאר הענקיות ברשת, והפרקים הישנים של התוכנית הם עוד יתרון קטן של עושים היסטוריה בהתמודדות הזו. הסיבה השנייה לשידורים החוזרים היא שהם מצוינים עבור מאזינים חדשים. הסטטיסטיקה מראה שרוב המאזינים הנוכחיים שלנו הצטרפו לתוכנית בשנה או השנתיים האחרונות בלבד. מה שאומר שהם די פספסו את הפרקים בששת השנים הראשונות. כמובן שאפשר להוריד את רוב הפרקים הוותיקים מהאתר, אבל אני חושב שסביר להניח שלרוב המאזינים אין זמן לזה, וחבל. רוב הפרקים של התוכנית הם על זמניים, במובן שהם רלוונטיים היום כפי שהם היו לפני 4 או 5 שנים. הפרק על הריצה למרחקים ארוכים הוא דוגמה קלאסית לפרק מלפני 3 שנים, שיכולתי לכתוב אותו גם היום בלי שום שינוי משמעותי. אז אם אני מעלה פרק ישן שכזה לפיד ומציף אותו במרכאות לפני השטח, אותם מאזינים שטרם הכירו אותו יזכו להנות ממנו ללא הטרחה של גלישה לאתר, הורדה של הפרק וכו'. לשמחתי, זה גם בדיוק מה שקרה בשידור החוזר של להטיש את הקודו. כ-6,000 מאזינים האזינו לו בתוך שבוע אחד בלבד. אז אני מתנצל מראש בפני מאזינים ששידורים חוזרים שכאלה יצוצו להם בתוך הפיד, למרות שהם כבר האזינו להם בעבר. אני אשתדל לסמן את הפרקים האלה בבירור כשידורים חוזרים, כך שתוכלו להתעלם מהם. בפרק שעבר שאל אתכם ניר דהן את החידה הבאה. ניתן לדמיין את הגאות כשתי בליטות באוקיינוסים, כל אחת בצד אחר של כדור הארץ. כמה בליטות כאלה יראו אם כדור הארץ היום היה מפסיק להסתובב סביב עצמו? זו שאלה לא פשוטה, ולראיה רק 3 פותרים ניסו את כוחם בפורום. יוסי השחור הוא זה שנתן את הפתרון המלא והמפורט ביותר. נתחיל בזה שסיבוב כדור הארץ גורם לבליטה במרכאות סביב קו המשווה. דהיינו, כדור הארץ הוא לא כדור מושלם, אלא קצת פחוס, כאילו מישהו עם מלחציים מאח קצת את הכתבים. הסיבה לפחיסות הזו היא הכוח הצנטריפוגלי שנוצר עקב סיבוב כדור הארץ, אותו הכוח שמנסה לזרוק אותנו מקרוסלה שמסתובבת במהירות. אבל כפי שמרמזת השאלה, הכוח הצנטריפוגלי הוא לא זה שמשפיע על הגאות והשפל, או בכל אופן הוא לא הגורם המשמעותי ביותר. גאות ושפל נוצרים עקב השפעתם של השמש והירח, ולמעשה ניתן להזניח לצורך הדיון את ההשפעה של השמש שהיא רחוקה יותר ולכן פחותה מזו של הירח. נניח לרגע שהירח לא קיים ושכדור הארץ עשוי כולו מג'לי. ג'לי אדום ורוטט, מהסוג שרק מחשבה עליו גורמת למבוגרים בחילה קלה, אבל ילדים יכולים לחיות עליו שבוע שלם. כוח המשיכה של כדור הארץ פועל בעוצמה זהה על כל נקודה על פני השטח, ולכן כדור הארץ מג'לי ישאף להיות בעל צורה כדורית מושלמת. כעת הווה נחזיר את הירח. הירח מפעיל כוח משיכה על כדור הארץ. החלק שקרוב לירח חווה יותר כוח משיכה, והחלק הרחוק מהירח חווה פחות כוח משיכה. אתם יכולים לדמיין את זה כאילו מישהו חיבר חוט לצד אחד של כדור הארץ ומושך אותו. התוצאה היא שהכדור המושלם יהפוך עכשיו לאובלי, כמו כדור של פוטבול אמריקני. עכשיו ברשותכם נחזיר את כדור הארץ למצבו המוצק והלא ג'לטיני. האדמה קשיחה ולכן היא מתנגדת לשינוי צורה, אבל המים באוקיינוסים יכולים לשנות צורה בקלות, ולכן הם כן מקבלים את הצורה האובלית של פוטבול. התוצאה היא שיש לנו שתי בליטות במרכאות של מים בשתי צדי כדור הארץ, ולכן בכל 24 שעות יש לנו פעמיים גאות ופעמיים שפל. אגב, כפי שציין יוסי השחור בפורום, כוח המשיכה של הירח לא משפיע רק על המים. למרות שהאדמה קשיחה, גם היא חובה גאות פעמיים ביום, ואפילו עד 10 סנטימטרים. החידה החדשה לפרק זה היא מרוץ ויקיפדיה. לפני מספר פרקים ניסינו בפעם הראשונה מרוץ בויקיפדיה העברית, והאתגר הזה זכה להצלחה מרשימה מאוד. היו המון משתתפים, ועושה רושם שאתם ממש נהנים מהאתגר הזה. לכן גם הפעם נערוך את המרוץ בויקיפדיה העברית. אתם מתבקשים להגיע מהערך על מסחר אלגוריתמי לערך על הסיגריה בכמה שפחות דילוגים. והפעם אני גם אכניס שינוי קטן בכללי המרוץ. ישנם ערכים בויקיפדיה שמכונים קצרמרים. קצרמר הוא ערך שלא מכיל די מידע ונדרשת בו הרחבה. מי שבמסגרת המרוץ יוסיף תוכן לערך קצרמר שכזה יקבל בונוס. הדילוג הזה לא ייחשב במספר הדילוגים לפתרון. למשל, נניח שהתחלתי בערך על מסחר אלגוריתמי, עברתי לערך על אישון ומשם לערך על סיגריה. אלו שני דילוגים, מסחר לאישון ואישון לסיגריה. אבל אם הערך על אישון הוא קצר מר והוספתי לו תוכן, אני אקבל בונוס ותוצאה תהיה דילוג אחד בלבד. למה הוספתי את הכלל הזה? כדי שהמירוץ שלנו גם יתרום משהו למיזם הנהדר של ויקיפדיה העברית ויוסיף תוכן לאנציקלופדיה החופשית הזו. כדי לעשות לי את החיים קלים, אני מבקש בפתרון שאתם כותבים בפורום שלנו, ציינו אם ערכתם את הערך או לא. בהצלחה לרצים. כתמיד, אם אתם אוהבים את עושים היסטוריה ומעוניינים לתמוך בה, אתם מוזמנים לעשות זאת על ידי כך שתספרו על התוכנית לאנשי כוח האדם והשיווק בארגון שלכם. כל חסות שתעזור לנו להביא לתוכנית היא עזרה מבורכת, שתסייע לא רק לעושים היסטוריה, אלא גם לשאר הפודקאסטים הישראלים. ככל שיותר חברות יגלו את הפוטנציאל של פרסום בפודקאסטים, המדיה החדשה הזו תלך ותסגשג. אפשרות נוספת היא רכישת פריטים בחנות שבאתר התוכנית www.ranlevi.co.il. למשל, אפשר לרכוש את ספרי השלישי, קרב מוחות, ההיסטוריה הזדונית של וירוסי המחשב, שפה אני מספר על ההיסטוריה המרתקת והאפלה של הווירוסים, מפינג פונג המפורסם בשנות ה-80 ועד סטאקסנט בימין. כל ספר שנרכש דרך האתר מקבל כמובן הקדשה אישית ממני. עושים היסטוריה הם דינה בר מנחם על העריכה הלשונית, ניר סייג, כפיר נוח ונועם דגן על עריכת הקול, ענת וייסברג, נירה עמית ונתן פוזניאק על התחקירים, נועם קופרשטיין ונעמה עליו על הגרפיקה, ניר חולי מנינג'ה מנקי על ניהול הרשתות החברתיות, ניר דהן על החידות, דני תימור על הניהול העסקי והחסויות, ואני, רן לוי, כותב ומגיש. אנחנו נשתמע בעוד שבועיים. להתראות.
פרקים נוספים של עושים היסטוריה, כמו גם פורום התוכנית ומידע נוסף, תמצאו באתר הבית של התוכנית, www.ranlevi.com. ran.co.il. תגובות, הצעות ורעיונות ניתן לשלוח לרן בכתובת ran@ranlevi.com.
In this house we obey the laws of thermodynamics.